שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו מתנצלים על האיחור הקל. אמנם זה לא קהל שעומד ומחכה באיזה אולם, אבל גם איפה שאתם, בין המטבח לסלון או ברחוב, או, אנחנו מתחילים. איחרתי בגלל אירועי ה-30 לרב יונתן זקס, השתתפתי באירוע כזה ואני אספר בהמשך קצת על מה שקרה שם, אבל אנחנו מתחילים בהכנות לחנוכה, זה קורה. עם או בלי סגר לילי, וברוך השם אין, עם או בלי מפלגה חדשה לגדעון סער, ויש כזאת מפלגה, חנוכה מגיע. זה קורה, חמישי בערב, נר ראשון של חנוכה, תשפ"א. גם יכול לעבור את כל הטלטלות הכי גדולות, יהודים יעמדו וידליקו ויברכו על נר ראשון, ממש בעוד יומיים. בואו נתכונן, בואו נכין את עצמנו. ארבעה כלים, ארבע עצות, ארבעה מסלולים לעבר חנוכה משמעותי יותר, מהיר יותר בשנה הזו. עוד מעט ניתן את ה... באמת הייתי אומר את הסודות האלה, מפי גדולי הפרשנים והכותבים שלנו, אבל קודם כל קצת תודות. אנחנו מודים לתנועת המזרחי, לאלישבע מוסטוביץ' על הגרפיקה שמיד תראו, וג'וני ליפצר. מודים לקרן דניאלי, לרב ורנר וללמוטי זוננפלד כמובן. עירת ירושלים, חגית משה, אגב לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, שמפעיל אגב באינטרנט אתר שנקרא בית מדרשתי, בראשי תיבות בית מדרשתי, שווה לחפש המון המון תוכן נוסף שלהם. ואם כבר, שאלו אותי גם על עוד שיעורים, עוד מסגרות, יש מסגרת שקוראים לה דרשתי. ככה קוראים לזה, מדרשה לנשים מכל הארץ, מכל הגילאים. פעם בשבוע זה שונה מכאן, זה יותר שיחה בזום, יותר לימוד משותף, אם זה מעניין אתכם. ותודה כרגיל לדיני גרובייס היקרה, מיהודה גרובייס הפקות, שיושבת כאן איתי, ואחרת הייתי כרגיל מדברת לעצמי. כמה הקדשות שאתם ביקשתם לציין בתחילת השיעור. שיעור מוקדש לעילוי נשמת עזרא בן רבקה. עזרא בן רבקה, שלא הכרתי, הוא אבא של רקפת. ואת רקפת בן ישי אני מכירה היטב. דוקטור רקפת בן ישי, אחת המתנדבות הכי מסורות בשיעור ובחלק היומי ובכל כל מה שאני עושה כמעט. אז השיעור מוקדש לעילוי נשמת אבא שלה, וגם לעילוי נשמת גואל בן מרים, ברוך בן חנה, יוסף בן פרחה וסימון, ססון בן ברוך, דורית בת מזל, דוב בן יוכבד ויעקב, יוכבד בת לאה ודוד, ברק בן יוכבד ויהודה, רונה דובה בת בלומה חנה, ססון בן ברוך, חוטה בת אסתר וצדוק אחואל. כמו כן, נקדיש את השיעור לרפואה. ושוב, אלה דברים שאתם מבקשים, אנשים שצופים בנו, מקדישים את השיעור לרפואתם של אליהו יהושע בן חנה, אליהו ושלמה בני שמחה, דקלה אסתר בת מרסל, דוב בן לובה, מיכאל אברהם בן רבקה, בן רבקה חנה, חיים בן רגינה, רפואה שלמה לכולם. חנוכה, מה הוא מלמד אותנו, מה הוא אומר לנו? נקודה ראשונה, חשובה מאוד, וזה גם אולי סקופ, כי הרבה פעמים מוכרים לנו את הפייק ניוז, שחנוכה ופורים הם חגים לילדים. חנוכה הוא חלק מסיפור גדול. אתה חלק מסיפור גדול. אם אתה חוגג חנוכה, אתה מצטרף לסיפור גדול, לסיפור משמעותי. יש תפיסה כזאת, מעניין, דווקא על חנוכה ופורים, שהם כאילו החגים המאוחרים יותר בהיסטוריה שלנו, זה חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, ופורים, פורים, חג פורים, חג גדול לילדים. זה כמובן נפלא שהילדים מתחברים לחג, אבל המסר, הייתי אומרת שהוא מאוד בוגר, מאוד רציני, גם בפורים, עוד נגיע אליו בעזרת השם, אבל בטח ובטח בחנוכה שעומד לפנינו. חנוכה הוא לא רק איזה כיף, מדליקים נרות, פולקלור, קצת ככה, לא, לא, זה הרבה יותר מזה. הנשמה שלנו אגב יודעת את זה, עמוק בפנים. מדברים על נס חנוכה, כמובן הנס הוא שקד קטן, קד קטן, 8 ימים שם לא נתן. נס חנוכה הוא גם העובדה ש-74% מהישראלים מדליקים נרות חנוכה. כששואלים אותם בסקר, מינו שואלים את המכבים, כשמדליקו שם את הנר הראשון, בלילה הראשון, קיוו שהשמן יספיק ליום השני, אתם יודעים שאלפי שנים אחר כך, אנחנו נצא לגלות ונחזור, אלפי שנים אחר כך, 74% מהישראלים ידליקו נרות חנוכה, גם זה נס חנוכה. חיבור שלנו לאור, למשמעות של החג הזה, היא נס. ואנחנו ננסה רגע להעיר בעזרת כמה ציטוטים, את הגודל, את העוצמה של חנוכה, את העובדה שזה לא גאדג'ט, טוב, נדליק נרות, סביבונים, סופגניות, מחנוכה, הכל חשוב, אבל זה לא סתם מנהגים, זה ממש קודש קודשים. בואו נראה כמה דמויות בחסידות ואיך הם מתארים לנו את מה שאנחנו הולכים לעשות עוד יומיים. הדמות הראשונה, מכונה הישמח ישראל, שם מלא הרב ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר. חסידות אלכסנדר המפורסמת לפני השואה כמעט זהה בגודלה בפולין לחסידות גור. החסידות הזאת לצערנו כמעט נכחדה בשואה, מהרבה קבוצות, הרבה חסידויות, הרבה עולם שלם של ישיבות, של תורה. חסידות אלכסנדר פופולרית מאוד, אמרנו לפני השואה, חזקה מאוד, והאדמור, הישמח ישראל, אדמור של החסידות, כותב בספרו ישמח ישראל את הטקסט בעיניי המדהים הבא, שימו לב. כל איש פשוט ביותר בגישתו אל הקודש להדליק נר חנוכה, הרי הוא עצמו נעשה ככהן גדול, וביתו נהפך כבית המקדש, והתבונן בגישתו להעלות את האש, שאינו מדליק כאן נרות שמן או שעבה, אלא הוא מעלה את האור של ששת ימי בראשית, והיגש אל העבודה, באימה וביראה, מתוך שמחה של מצווה, על כך שאיש פשוט כמותו זוכה לחולל עתה מהפכות גדולות בעולמות עליונים. שמעתם? מהפכות גדולות בעולמות עליונים. אנחנו לא מדליקים נר מהגן שהילד הביא, כי זה נחמד להדליק אור ויאללה. אנחנו מחוללים, בהדלקה הזאת, זה לא סתם שמן ונר. זה האור הגנוז מששת ימי בראשית, אור המנורה של בית המקדש, אור גבורת המכבים, אור ההתנגדות לעבודה זרה, אור היהדות, אלפי שנים, מהפכות גדולות בעולמות העליונים. לא פחות. אני חושבת שזה דבר גדול. רק לקרוא את הטקסט הזה אולי לפני שמדליקים נרות, ככה יכול לעזור לנו. והנקודה השנייה שנעלה, זה איך מתנהגים אחרי ההדלקה. לפני ההדלקה אומר לנו, הישמח ישראל, ההתרגשות, ההבנה שאני פה זה האור מבראשית דרך בית המקדש, עד לסלון שלי פה. אגב, זה הייחודיות של חנוכה, שזה באמצע החיים. אתה כאילו, בשבת, אוקיי, אתה כאילו, כל יום שישי הוא הכנה לקודש של שבת. המתלבש, מתקלח, מתארגן, מסדר את הבית, שם מפה לבנה, בישולים, סלטים, ארגונים, אורחים, מחבא הכל, הקדושה מגיעה. בחנוכה הקדושה מגיעה, כשאתה בגדי עבודה, כשאתה באמצע היום, כשאתה בין לבין, בתוך החולין, כזה קודש. זה הייחודיות של החג הזה. הנקודה השנייה היא, אוקיי, הבנו לפני מה קורה, מה קורה אחרי. אומר לנו רבי פנחס מקוריץ, עוד דמות מעולם החסידות. אור הגנוז, אור הגנוז, בא בשעת הדלקת נרות חנוכה. על כן יש לכל אדם להישאר אצל נרות שלו אחר הדלקה חצי שעה. זה לא רק הוא אומר את זה, אנחנו רואים בהרבה מאוד מקורות, בהרבה מאוד מקומות את הדרישה הזו, אחרי הדלקת הנרות לנשים, אבל אני חושבת שלא יודעת אם זה רק לנשים, לשבת ליד הנרות חצי שעה. לא לעשות כלום, כלומר לעשות הרבה, אבל לא לעשות מלאכות, לא לעשות משהו פיזי. כמובן שהיום, לפני שרבי פנחס מקוריץ כתב את זה, היום אנחנו נגיד שהסלולרי הוא כמובן האור מהמסך, תדמיינו רגע אור נגד אור, האור של הנרות, הקדוש, הטהור, הדין, הפשוט, אור הסלולרי, המסך שמושך אותי, לראות הודעה חדשה, לראות מה קורה, אל תדאגו עוד מעט, אני אסתכל בסלולרי ואני אראה מאיפה אתם צופים בנו, לא לדאוג, אבל אור כנגד אור, תחבר רגע את אור הסלולרי לחצי שעה, כדי להעצים את אור הנרות, קשה, מאתגר, בלתי אפשרי, מומלץ מאוד. אתה כאילו לוקח איזה איש של שבת, אמרנו קודם, זה בתוך החול, אבל אתה מצליח להתנתק לחצי שעה, לראות את הנרות, את עצמך, את המשפחה, את הילדים, לאכול, לשיר, סופגניות, לשבת, לשבת ולראות מה קורה לנו. זאת המלצה, אני חושבת, מאוד, הרבה מאוד פעמים אני רואה, בעיקר בהדלקות כאלה, במקומות עבודה, או פעם אפילו הייתי בהדלקת נרות חנוכה באיזה מוסך, אבל מדליקים והולכים, כאילו, עשיתי את המצווה, טק טק, הלכתי, תישאר ליד הנרות, ותראה, מה תראה? פה אנחנו כבר עוברים לרשב, אחד מהדמורי תנועת חב"ד, הרשב אומר לנו, משפט מקסים, צריך להקשיב, לשמוע ולהתבונן, מה הנרות מספרים לנו. צריך להקשיב, לשמוע ולהתבונן, מה הנרות מספרים לנו. אחרי שעשית את ההקדמה עם הישמח ישראל, הבנת לפני כן שאתה כהן גדול, והבית שלך פה, החלון שלך, והחלון לפעמים זה החדר של הילדים, לפעמים החלון של המרפסת בסלון, זה קודש הקודשים. אחר כך הבנת שאתה שוהה חצי שעה, עשית, שב, תתבונן, תתבונני. למה? אומר לנו הרשב, להקשיב, לשמוע ולהתבונן, מה הנרות מספרים לנו? בואו נשתוק רגע, בואו נסתכל על השלהבות, נראה מה הן מספרות, על עבר, על הווה, על עתיד. איזה מסר הן מעבירות לנו? איזה מסר הן מעבירות לנו השנה? הנרות השנה, חנוכה של הקורונה, לא מספרים את אותו סיפור שסופר בשנה שעברה. מסירות הנפש שלנו בשנה האחרונה היא בדרגה חדשה של כל העולם היהודי וגם של כל אחד ואחת. מה עברנו? מה עשינו? איך חגגנו את החגים? בכמה השקעה? כמה בידודים וסגרים עברנו? כמה התמודדות פנימה, עם למידה מרחוק, עם זוגיות, עם כלכלה ופרנסה ובריאות ונפש והנה, אנחנו מול הנר הקטן הזה שמזכיר לנו את הסיפור הגדול. בוא נשמע, אומר לנו הרשב, שקט, שקט רגע. בוא נשמע מה השלבות מספרות לנו. יש להם הרבה הרבה מה לספר. אז חנוכה אמרנו, זה הרבה מעבר לחנוכיה שהילד הכין בגן, שהיא חשובה ביותר. החג הוא לא רק שלו, אנחנו לא מתיילדים. אנחנו, אמרנו, קודש קודשים, כהן גדול. זה אולי המסר הראשון, חנוכה לא לילדים בלבד. בואו ננסה לגשת לחנוכה הקרוב, מתוך התפיסה הזאת, שזה סיפור עולמי של עבר והווה ועתיד. בדיוק הילדים שלי צוחקים עליי. אני, יוצא לי להקליט פה ושם סרטוני ברכות, סרטוני בת מצווה, או למען האמת, זה בעיקר מה שאני עושה, זאת עבודתי המרכזית בקורונה. ואני רואה שזה ממש, זה מה שאני אומרת כל כך הרבה, שהילדים שלי כבר צוחקים עליי, שכאילו אם עדיין לחפור עם זה, אבל זה משהו שהוא כמו מנטרה נהיה לי. לזוגות שמתחתנים או לבת מצוות, זה כזה סרטוני מזל טוב כאלה. זה ממש, אני מאוד מאמינה בזה, באמת, שהקורונה היא זמנית, והבת מצווה או החתונה או הבר מצווה הם נצחיים. כלומר, הסיפור היהודי הוא גדול מהקורונה, זה נשמע זוי. הקורונה היא הכותרת הראשית. יש לך בת מצווה, נו באמת, זוזי, זוזי מהדרך, נבטל לך אותה, אין אולם, אין מתנות, יש קורונה. בפרספקטיבה היסטורית, פרספקטיבה של חנוכה, הנר הקטן מנצח. הקורונה תיכנס לספרי ההיסטוריה. אנחנו מקווים שכמה שיותר מהר. הלוואי, חיסון, הלוואי שתיעלם, הלוואי ש... אבל היא תיגמר ותהפוך לעבר. הסיפור היהודי הרבה יותר גדול בפרספקטיבה היסטורית מהסיפור של הקורונה. עוד מגפה, נכון, חמור, לא נעים, נורא. אבל כן, הבת מצווה שלך, הקטנה, או שלך, הבר מצווה, שנכנס לעול מצוות, שנכנס לסיפור היהודי, אתה נכנס לסיפור הרבה יותר מרתק מהקורונה, הרבה יותר גדול, הרבה יותר נצחי ועוצמתי. אז חנוכה מזכיר לנו את העוצמה, את גודל הסיפור שלנו. למרות שכל העולם עוסק בסיפור אחד ששמו קורונה, וברור למה, זה בסדר, הסיפור הזה הוא אפילו יותר גדול מזה. באמת הנר הזה כבר ראה דברים יותר קשים, וצלח וניצח גם אותם. אוקיי, אז זו הנקודה הראשונה, אני חושבת בכלל להגדיל את חנוכה בעינינו. נקודה שנייה, אתם יודעים, הרגע נעשה הפסקה, כי אני רואה שמגיבים לנו פה מכל רחבי הארץ והעולם. אז ערב טוב באמת לנילי מרחובות, ולאמא מאפרת, ולדביר משיקגו, אילינוי, ולאבי מחיפה, ומאיריס ליטמן, שהיא בנתב"ג ממתינה לטיסה. איריס, את בטוחה? טוב, זה בטח לדובאי. אין לנו צופים מדובאי דרך אגב, כי טוב, נתב"ג, זה מזכיר לי ימים, פעם, היו צופים בנו בנתב"ג, אבל אוקיי, שיהיה בהצלחה, לאן שאת לא נוסעת, בשעה טובה. בואו נמשיך, כי באמת תודה לכל מי שצופה מכל מקום, ומוסיף, אפשר כמובן כרגיל להעיר ולהוסיף על הדברים שאנחנו אומרים. אנחנו מתקדמים לנקודה השנייה, אחרי שבעצם הבנו את עוצמת חנוכה, אנחנו דווקא נכנסים לרזולוציה נמוכה קטנה. נקודה השנייה שלנו היא חנוכה שווה משפחה. נקודת המשפחה. בסוף נר איש וביתו. בסוף זה כמו קמפיין פרסום. חנוכה, אתה מאיר מה שאתה רוצה להדגיש. במודעה, שימו לב במודעה, כאילו על מה יש את הספוט, זה אפקט, זה פילטר שמוסיפים. אבל על מה הספוט, בפרסומת, בזום, נכון? אתה שם את הוידאו, את הלייט, על מי שמדבר, אתה מאיר, שמי שמדבר, אתה מדגיש אותו. בחנוכה אנחנו גם מדגישים את המוצר. מה המוצר במרכאות? משפחה יהודית. ההורים והילדים שיושבים ליד החלון, עומדים ומדליקים ליד הכניסה את המנורה. את זה אנחנו מאירים. זה מה שיש לנו לתת לעולם. זה הסיפור. הביתיות. ונקודה של השליחות, אני דברת על זה פה הרבה, לאור חמותי היקרה, הנקודה שזה שאתה הורה, זה שליחות. אנחנו לא כל כך רואים את זה ככה. בכלל, הקורונה עשתה משהו מדהים, היא כאילו מחקה לנו הגדרות זהות אחרות. פעם בן אדם היה רווק, וגם עבד, למד, יצא, בילה, דייטים, עניינים, מסגרות. עכשיו כאילו קיבלו לו את הכל, הוא כאילו הוא רק רווק. או פעם בן אדם היה אמא, נעים מאוד, וגם היו לו עוד המון דברים, טיסות, הרצאות, דברים. קיבלו, את אמא. פה שם תעשי זומים, תצאי, אבל את קודם כל אמא. פעם בן אדם היה קשיש, אבל הוא מלא מסגרות, יצא, בילה, הלך, חזר, נכדים. כאילו קיבלו, לא, 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 אדוני, אתה קשיש, אתה קודם כל קשיש. פעם לאדם הייתה איזה מחלת רקע. בסדר, הייתה לו איזה מחלה, הוא התמודד. פתאום זה נהיה אישו המרכזי בחייו. כלומר, שמו לנו שוב, להשתמש בדימוי של קודם, העירו לנו מאפיין אחד באישיות שלנו. אז לא תמיד זה נעים ולא תמיד זה נחמד. ודאי שזה לא נעים לקשישים, להיות רק קשישים, או שוב, מחלות רקע, להיות חולי, זה בטח לא הכיוון. אבל מה שכן, כן הכיוון, אני חושבת, זה הדגש על המשפחה. הדגש, האילוץ בעצם, להיות בבית ורק בבית השנה, תמיד אמרנו, אוי, חנוכה מכנס אותנו לבתים, בואו, קורונה כינסה אותנו לבתים כבר לפני שנה. אבל חנוכה מזכיר לנו את האור שבזה, את האור, את השליחות בתפקיד בתוך הבית. אז בחמותי, מחמותי למדתי איזה משפט שאני מצטטת הרבה, ונצטט אותו גם בחנוכה הזה. למדתי בחמותי את המשפט המופלא על דבורה הנביאה. דבורה מציגה את עצמה. איך? באיזה דרך דבורה, בשירת דבורה, פעם היו לומדים את זה בעל פה עוד בבית הספר, באיזו דרך היא מציגה את עצמה? היא אומרת, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. אם בישראל זה שליחות, זה תפקיד. קורונה קצת הזכירה לנו את זה. זה המוקד, הילדים מתעצבים בבית, גדלים בבית, זה מוקד החינוך שלהם. ודבורה יכולה להגיד, אני מנכלית, אני נביאה, אני שופטת, אני קואוצ'רית, אני מנטורית, אני הכל. אני קודם כל אם בישראל. אחר כך היא הופכת העולם, יש לה תפקידים נפלאים. אבל היא מזכירה לנו שזאת שליחות. בהקשר אחר, אגב, היא מוזכרת כאשת לפידות. גם להיות אשתו של, זה גם. זאת שליחות, יש שליחות בתפקידים האלה. אז הקורונה מזכירה את זה, חנוכה בהחלט מזכיר את זה. אבל יש מאמר מקסים בעיניי, של הרב אבינדב אבוקרט, רב בגבעת שמואל, שמדבר על, אוקיי, אז מה מנציחים בכלל? אוקיי, אז המשפחה יושבת מדליקה נרות. מה? לשם מה? מה עושים? מה צורבים פה? איזה זיכרון משותף אנחנו צורבים פה? הרב אבוקרט כתב מאמר שנקרא ככה, יטריות וביצים מתכון להצלחה. בואו נסתכל. הוא אומר ככה, בעולם המודרני, אחת הבעיות החמורות היא לחנך ילדים לערכים שלנו. הפיתוי הולך וגדל. הפיתויים בחוץ, הזמינות שלהם, החומרה שלהם, אני תמיד משווה את הילדות שלי, ילדות של ילדה החילונית בהרצליה. היום זה ילדות של 100 שערים, מבחינת התמימות, מבחינת החממה, מבחינת הנגישות לדברים מסוימים. מה היה? בן פרפר נחמד, לזה הוא זה. הייתה סדרה שקראו לה שושלת, דיינסטי, שהיו הורים שהרשו לראות אותה והיו הורים שלא הרשו לראות. היום את שושלת, את דיינסטי, היו משדרים בהופ קטנטנים, כאילו זה לא, הכל, איך הוא אמר פה, גם החומרה וגם הזמינות, הכל של הפיתויים השתנו לגמרי. והדור הבא, שמחנכים אותו לשמר מסורת עתיקה בעולם חדש, זה הולך והופך יותר ויותר קשה. הורים רבים, מורים רבים, מאוכזבים. נדמה שדווקא חיזוק המנהגים יכול להועיל לנו. חיזוק המנהגים, זה יכול להיות פתרון משמעותי. מהו עולם המנהגים? עולם שלם. אנחנו שוב, אנחנו מדברים על חנוכה, אבל זה יכול להיות בכל שבת, בכל חג, גם ביום חול. עולם המנהגים. עולם שלם של טעמים, ריחות, צלילים. הם מכוונים אל הלב ולא אל השכל. ודווקא לכן יש להם תפקיד מנצח. אם ילד חי בעולם שבו כל המצוות נטולות צבע, נטולות טעם, נטולות מתיקות, אז מה בעצם? למה בעצם? הרב עמיטל, מצטט הרב אבוקרט, אמר פעם, אני טוען שנים שמה שחסר לנער שעזב את התורה, הוא קני דלך ולוקשן, כן? מרק הונגרי ומאכלי יטריות. או לחילופין ריח של סדר משפחתי. או לחילופין ניגוני תפילה בימים נוראים. זה דבר בעל משמעות אדירה. המאכלים, הניגונים, הטעמים, החוויות, חיים דתיים שיש בהם טעם, יש בהם מנגינה. לא סדרת חינוך על כמה הוכחות למעמד הר סיני. לא תשובות על אמונה. לא מוסדות חינוך יוקרתיים. כל זה נחמד, אבל הנוער, במובן מסוים צריך את הניגון, את הטעם, את הצליל, את הצבע. איך? אוקיי, דלקנו נרות. איך? באיזה נוסח? יש לנו את הטקס, יש תפילה שאומרים לפני או אחרי, יש לנו את הניגון שלנו. יש לנו את זה בית אבא, בית סבא, בית סבא רבא. זה הצליל. וזה מכוון ללב, לא לשכל. הרב אבוקרט מביא סיפור מהבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדד. בספרו בן יהוידע הוא מספר סיפור שחלקכם בטח לא תאהבו. אני כאן אשתה לפני שנספר אותו, ונתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תראו, הסיפור הזה התלבטתי אם לספר אותו. יש פה כאלה שיגידו מה קרה לה, מה זה הסיפור הזה. יש בו משהו, תקשיבו. כותב הבן איש חיים. שמעתי מעשה בדורות קדמונים פה בעירנו בגדד. יהודי אחד המיר את דתו לדת הישמעאלים. התאסלם. ולפי הדת שלהם, ההתאסלמות לא תתקיים עד שיבוא חכם היהודים לדבר איתו וינסה לשכנע אותו לחזור בו. כלומר, צריך לבוא החכם היהודים לנסות, ואם לא הולך, אז הוא באמת התאסלם. כמובן, מבחינת היהדות, הוא יהודי למהדרין להלכה, כמו שהיה גם קודם, אבל מצד האסלאם. אותו יהודי בא אליו החכם שבעיר, חכם היהודים, הרב הראשי, דיבר איתו דברים יקרים וטובים, למשוך את ליבו לדת ישראל. אבל הוא עמד במריו, רוצה להתאסלם. קודם שהסתלק משם החכם, הגיע אחד שהיה חבר של אותו יהודי. חבר, לא גדול היהודים. והוא היה יודע שמקטנותו היו ערבות לו מאוד הביצים של החמין בשבת. והיה אוהב לאכול אותם בשבת כי היו ערבים לו הרבה. ביצים שמתחממות, תחומות בתוך הצ'ון, בתוך כל העניינים שם. והיגש אליו ויאמר, אם תלך, מה תעשה עם הביצים של שבת? הערבות הזאת לא תמצא שם. ודבריו תכף עשו פירות בלב האדם וחזר בו. מה? כאילו, זה יהודי גרגרן, יהודי רעב? לא. זה יהודי שגם הבטן שלו מדברת ולא רק הראש. הרב דיבר בנימוקים שכליים, יקרים וחשובים. אבל בסוף הלב, הטעם, הגעגוע, האטמוספירה, האווירה, המנהג, הניואנסים, ההבדלים, זה מה שעושה את העניין. לא דיברו איתו על קדושת השבת וחומרת חילול השבת, שזה כמובן נכון, אלא על הטאץ' המיוחד, על ההוויה. ואומר הרב אבוקרט, לכן זה מאוד מעציב אותי, שאומרים בואו נקצר בפיוטים, או בואו נעלים מנהגים שלנו, בואו נעשה נוסח אחיד, כולם אותו דבר, הכל שטחי, הכל מהיר, הכל קצר. ויותר מזה, הוא מדבר על מונח של דבקות ועל מונח של געגוע. אתה רוצה שבני הנוער יבואו לבית כנסת? תצרוב, תן להם גרסה, תן להם משהו מתנגן, תן להם חוויה. כלומר, מול הניתוק והנטישה והניכור והזלזול, והעולם בחוץ הוא טכנולוגי, הוא קר, הוא מציע המון, אבל הוא מציע הכל דרך מסכים, אנחנו צריכים לעורר איזשהו רגש, איזשהו חיבור נפשי. קשר שהוא לא רציונלי. ושוב, קשה אחרי שכמו שאמרתי, באתי מה-30 של הרב זקס, קשה לדבר עכשיו רק על הלב. הוא היה פילוסוף ופרופסור ועמוק והכל, כל הדרכים קשרות ונפלאות, אבל צריך נשמה. זה לא עוד תוספת סימפטית, המנהג הזה. לפעמים הוא הבסיס. עכשיו תראו, עד כאן הרב אבוקרט, נחזור אליו עוד מעט, אני עושה רגע עצירה. אני לא רבנית, לא מבינה בהלכה, אני מבינה בפייסבוק, אוקיי? בזה אני כן מבינה. אני יכולה לספר לכם שהפוסטים הכי חזקים שלי, הכי פופולריים, הכי ויראליים, נוגעים בזה. נוגעים בזהות, נוגעים בנשמה, נוגעים במנהג, בום. נגעת לבן אדם, באמצע הפיד הקר והמנוכר, נגעת לו בלב, באמצע המציאות האורבנית, הגלובלית, נגעת לו באותה הוויה, באותה נשמה, הלייקים והשיתופים מעידים על משהו שהוא מעבר, זה מספרים לא רציונליים. אני אתן שתי דוגמאות, שוב, מתוך ההתנסות שלי ברשתות החברתיות, מהכתיבה שלי. תמונה ראשונה, תמונה שוודאי רבים מכירים, מאוד מפורסמת, ואיך אפשר להיכנס לחנוכה בלי שוב לשזוף את עינינו ביופי הזה. הצלם היקר ניצן אסף קלט את הרגע הזה בהדלקת נרות לפני כמה שנים, בנחלאות פה בסמוך אלינו, גם עכשיו. הזוג המיוחד הזה, מה יש פה? מה רואים פה בתמונה הזו? מדליקים נרות, נו, אמרנו גם קודם, אפשר להדליק נרות בשתי שניות, בטיק טק, באמצע היום. אתה רואה פה הכל. אתה מתרפק לדעתי על... אני אגב, הסתכלתי על התמונה הזאת הרבה, הרבה אנשים אמרו לי, זה האור. האור בעיניים שלה כשהיא מסתכלת עליו, האור בעיניים שלו כשהוא מסתכל על הנרות. הרבה אמרו לי, זה הלבבות. שימו לב שהסורג הזה שלהם, סורג מתחתי ישן, יוצר צורות של לב על הפנים של שניהם. אני זוכרת שמה שנגע בי בתמונה הזאת זה הטפט. תסתכלו טוב, יש שם טפט מודבק על הקיר. אני מניחה שלרוב צופנו אין כרגע טפט. אתם יודעים למי היה טפט? לסבתא עדה, זכרונה לברכה, בבית שלה בחיפה. טפט. זה עושה, אתה רואה תמונה של קשישים, וכל אחד נזכר אולי באיזה טפט בבית של הסבא, סבא רבא, שלו האישי. יש בתמונה הזאת המון, והיא נוגעת בלב, וזה מה שאנחנו צריכים. והדוגמה השנייה היא אפילו יותר מובהקת, יותר קשורה למה שהרב אבוקרט דיבר עליו, לעניין המנהגים. זאת תמונה שאני פרסמתי לפני כמה שנים בחג הסוכות, ושוב עוררה עניין מעבר לרמה נורמלית של פוסט רגיל. בחור ששמו נועם כהן שלח לי את התמונה הזאת, הוא אמר שני הסבים שלי ממרוקו. וככה הלולבים שלהם היו נראים בילדותי. אבל כמובן, כנער מתבגר, הייתי נבוך מזה. פדיחות, מה זה הלולב הזה? מה אתה? תופר את הלולב שלך? אז בישיבה, בצבא, בחבר'ה, בתנועה, נו, המנהג הזה לא קשור. אחרי שהתחתנתי, אשתי שאלה אותי בעדינות, אם אני רוצה שיקח את הקשת את הלולב. למדתי את הנושא, חקרתי, ראיתי את המקורות מההורים שלי. המנהג המרוקאי הזה, שיש לו יסודות קדושים, אפילו בחזל, יש שם תיאור על איך היו מאתרים בזהב את הלולבים שלהם. בירושלים, במשנה, וזכיתי באמת לעשות בפעם הראשונה, באמת לצאת עם ארבעת המינים ככה, בהמשך הוא אפילו העלה סדנה, יש ברשת סדנה שלו של איך עושים את זה למי שרוצה להחזיר עטרה ליושנה, לחזור אל המנהג. הוא אומר דבר יפה, אותו נועם כהן, ארבעת המינים הרי מסמלים אחדות. אחדות זה לא למחוק את הזהות, אחדות זה להביא את כל המנהגים וכל השיטות. שיבת ציון, זה אומר שמחזירים לפה את כל הניצוצות. לא צריך להתבייש בסבא, לא מפולין, לא ממרוקו, לא ממצרים. להביא את הנוסחים לסוכה המשותפת הזאת שקוראים לה ארץ ישראל. ושוב אני אומרת לכם, אותי זה עניין. העובדה שזה עניין כל כך הרבה אנשים, בדגש על מי שכנראה ככה נראה סבא שלו, בום. אנחנו רואים גם בעידן הניו מדיה, שאנחנו מחפשים אולד מנהגים, ויש בזה, יש בזה המון המון, אני חושבת, בלצרוב בחנוכה חוויה משפחתית. אנחנו, באמת אפשר להרחיב על זה הרבה. אני מוסיפה לזה עוד נקודה אחת או שתיים, כי באמת זה בעיניי עניין גדול. ומי שאין לו מסורת, מי שמרגיש כבר ישראלי, קטוע, זה בסדר. לא צריך לדבר במבטא פולני או מרוקאי. עם הדורות זה עובר לנו פה, ברוך השם, קיבוץ גלויות. כן, לצרוב נוסחים שלנו, של המשפחה שלנו. אז מה אנחנו? אנחנו כבר, כל אחד שצופה, הוא יהיה יום אחד ראש של שושלת בפני עצמו. אז מה אנחנו עושים לפני ההדלקה ואחרי? איזה שירים, איזה משחקים, איזה מנהגים, איזה דמי חנוכה? אוקיי, לצרוב את המסורת, לפעמים צריך גם לחדש מסורות. ודאי חוזרים בתשובה שאולי לא יודעים על המסורת המשפחתית שהיא נקטעה. חכם משה כהן שאולי, הרב הראשי לאיראן לשעבר, על אותה נקודה אמר דברים גדולים. המטיפים למיזוג העדות, כן, יש הרבה פעמים שטחיות כזאת, מה זה משנה ספרדים או אשכנזים? הלו, זה משנה, יש לו נוסח, יש לו לב, יש לו כיוון מסוים. אנחנו אוהבים את כולם, כולם שווים, אם זה בפני החוק ואם זה בפני ההלכה, אבל אתה לא יכול להגיד במין שטחית כזאת, יאללה, מה זה משנה? מה, יש פה מסורת בחומר, בוא נשמע על רבנו יוסף חיים מבגדד, בוא נשמע על מי שבא בארצות הברית ולמד אצל הרב סולובייצ'יק, ובוא נשמע על מי שמגיע מחסידי פולין. אנחנו לא מזלזלים בשורשים האלה. המטיפים למיזוג העדות, אומר הרב שאולי, גם אגב, גם נחלאות פה קרוב, רחוב על שמו. המטיפים למיזוג העדות אינם יודעים מה גודל ההפסד והנזק ממיזוג שאינו אלא טשטוש ועיבוד אותם ערכים, מסורות ומנהגים, נעים ומהודרים, שנוהגת כל עדה מזה כ-2,000 שנות דור. אגרטל עם פרחים שונים בשלל גוונים וריחות, עדיף ונאה מאגרטל חד גוני אשר בו פרחים ממין אחד וצבע אחד. זאת ההזדמנות, אגב, אני מודה לכל מי שכותב לנו בצ'אט, מבאר שבע, שלום לסוזי מקנדה, מטפחות וקריית מלאכי ומנהטן וניו יורק ומה לא, תודה, תודה לכולם, ממונטווידאו, אורוגוואי, שלום, שלום לידידיה, רב בוקרד בעצמו פה איתנו צופה, זה באמת מחידושי הטכנולוגיה. אז אני קוראת לאנשים, אם אתם רוצים לספר לנו על מנהג מיוחד כזה שלכם, בשמחה. כלומר, על משהו שהוא טאץ', שהוא נוגע בנשמה, שהוא מעבר להלכה, שהוא הלולב הזה שלכם, שהוא הדלקת נר חנוכה הזו שלכם, בשמחה. ונסיים אולי עם הנסיך הקטן. לא צריך ראיות גם הנסיך הקטן, אבל זו דוגמה, אני חושבת, מאוד מאוד יפה. אנטואן דה סנט אקזופרי, בספר באמת מיוחד הזה שלו, הנסיך הקטן, מתאר למה לפעמים אנחנו קשורים למשהו. פשוט כי הוא שלנו, כי השקענו בו, כי העברנו אותו מדור לדור. אנחנו מדברים כמובן על השושנה של הנסיך הקטן. בעיני הזר העובר לתומו, אומר לנו הנסיך, אין השושנה שלי שונה ונבדלת מכן, היא נראית כמו כל שושנה אחרת. אולם בעיניי, הרי היא חשובה מכולכן, כי רק אותה השקטתי יום יום, רק אותה שמתי תחת פעמון זכוכית, אף שחותי עליה בפרגוד מפני הרוחות האזות, כן, כיסיתי, שמרתי. רק למענה, הרגתי את הזחלים, חוץ משניים שלושה, שישארתים בחיים למען יהיו לפרפרים. רק לקולה האזנתי שעה שקבלה או התפערה, כן, שהתלוננה או ככה התגעתה, ולעיתים אף בשעה שהחרישה, שהרי זו השושנה שלי. זו השושנה שלנו, זה המנהג שלנו, זאת הגרסא דינקותא, ואנחנו, איך אמרו שם, לוקשן, חמינדוס, צ'ונט, חמין, יש המון המון ערך גם בזה, וחנוכה זה הזמן לצרוב את זה. בואו נמשיך, אני יכולה להתרפק על זה הרבה, ואני שמחה מאוד ש... רבים פה, בעיקר ובעיקר, כותבים לי בתגובות על הטפטים בבית של סבא וסבתא שלהם. אני רואה שנגעתי בו בנקודה. אף אחד לא יעצב היום בית עם טפט כל כך, אבל הסבים והסבתות שלנו ייצבו. אוקיי, בואו נמשיך. הנקודה השלישית, אני קראתי לה, קצת זה גם טוב, או גם קצת זה טוב, שזה כמובן אחד המסרים הגדולים של חנוכה, אבל אי אפשר לדבר עליה בלי לדבר באמת על שערוריה עיתונאית שהתרחשה השבוע, השער של המגזין טיים. טיים, השבועון הפופולרי בארצות הברית, כל שבוע היה לי מין טקס כזה בארצות הברית, בתקופת השליחות שלנו, תמיד בשדה תעופה, לעבור לבדוק מה השער של הטיים, לנסות, להתעדכן, לראות, לראות אם אני מבינה אותו, כי הרבה מאוד פעמים זה דברים פנימיים, פוליטיקה פנימית, וככה לדפדף שתי שניות, לא לקנות, להסתכל בדוכן, ולהמשיך הלאה, ולראות, כאילו, להרגיש ככה מעודכנת, מזמן לא עשיתי את זה, באמת, אנחנו פה כבר כמה חודשים, ברוך השם. אבל באמת, העיתון הנפוץ, במובן מסוים, לוחד רוח אמריקאית מסוימת כבר הרבה מאוד שנים. וזה השער שלו השבוע, מה שאתם רואים. שער מאכזב מאוד, פייק ניוז אולי, אם תרצו. הם לוקחו את השנה, 2020, עשו עליה X אדום, וכתבו, worst year ever, שנה הכי גרועה אי פעם. ומנמקים שם, ומסבירים למה וכו'. זאת האמירה שלהם, לקראת השנה האזרחית החדשה, ועם סיום השנה האזרחית שלנו. קצת היסטוריה, עיתון הטיים עשה את זה רק 4 פעמים עד היום. כלומר, לשים איקס אדום, למחוק משהו, בפעם הראשונה זה קרה, אי אז, זה עיתון ותיק מאוד, אי אז אחרי שהיטלר מת, מח שמו וזכרו, היטלר מת, אז הם עשו איקס גדול, זה שער עם אמירה, זה שער שהעולם המערבי מנצח את הרוע. על מה עושים איקס? על הרוע. הרבה שנים אחר כך הם עשו זאת שוב, כשסדאם חוסן נתלה, גם כן שמות של צוררים, זה מאוד נחמד לעשות עליהם איקס, כשסדאם חוסן נתלה, גם השער היה איקס, זה הכל דברים שלקחתי מהאתר שלהם, של טיים. קופצים קדימה בזמן, רשע אחר, לא באותו היקף, זרקאווי, המנהיג של אל-קאידה בעיראק, כשהוא חוסל גם, היה איקס כזה, וכמובן, כמובן, אוסמה בן לאדן, גם מגדולי הרשעים, כשהוא חוסל גם על ידי ארצות הברית, שוב קיבלנו את ה-X המפורסם הזה. והשנה, X על השנה, X על 2020. יחי ההבדל בין לסמן אויב ולמחוק אותו. אתם יודעים מה הם צריכים לעשות? ציור של הקורונה, המגעיל הזה, ולעשות עליו X. אני לא יודעת מה, ציור של מסכה, אבל לקחת את השנה כולה ולהגיד, כלום לא טוב, זאת השנה הגרועה ביותר אי פעם. אין פה פרופורציות. בזמן מלחמת העולם השנייה, נהרגו בעולם 60 מיליון איש. מהקורונה נהרגו מיליון ומשהו. אף אחד במלחמת העולם השנייה לא עשה איקס על השנה. מה פתאום? יש סולידריות, יש אתוס, יש רע ויש טוב, נלחמים, יש בשביל מה? כשעושים איקס על הכל, על השנה, אני חושבת שאנחנו בבעיה, כי תקשורת גם צריכה לרומם לנו את הרוח עכשיו, להוציא אותנו מזה. חלק מתפקידה הוא לא רק למרמר ולדחדך אותנו. היא צריכה לדווח על בעיות, ולא הכל מושלם, גם לא פה. אבל לדווח על בעיות, אבל שוב לתת חוסן, לעזור לנו לצאת מזה. לא, זה שער שתוקע אותנו בביצה הזאת, שגם שנה הבאה הם יצטרכו לעשות איקס על השנה. בואו נצא מזה ביחד, עם אופטימיות, עם אמונה. בואו נראה מה המתנות שקיבלנו בשנה הזו. כל האנושות, הכל איקס, שום דבר טוב לא קרה. כל כך הרבה אנשים מספרים על דברים מופלאים שהקורונה הביאה אליהם, ואני לא מזלזלת כמובן בקושי, אבל כל כך הרבה דברים חיוביים, חיוניים קרו. למדנו כל כך הרבה דברים. כל אחד שיחשוב איזה מתנות הוא קיבל בשנה הזו. בעיתון טיים עושים עליכם איקס. אתם יודעים מה? אפילו לשיטתם. לשיטתם. אני מניחה שעורכי טיים, ניחוש פרוע, לא הצביעו טראמפ. בשנה הזו, אתם הוצאתם את טראמפ מהבית הלבן, ניצחתם. ביידן ניצח את טראמפ. זה לא שווה אזכור. כלומר, 2020, גם זה צריך, על הכל איקס, ניצחון, האיש השנוא עליכם ביותר, יוצא מהבית הלבן, וביידן ניצח. לא, הכל רע. גישה מאוד בעייתית בעיניי, וגישה הפוכה לגמרי מגישת חנוכה. איך חנוכה עובד? מה המנגנון הפנימי? מה המנוע הפנימי שמניע את חנוכה? גם קצת זה טוב. לחפש את הטוב בסדקים ולמצוא ולהאיר ולהגדיל ולהעצים אותו. שיטה הלכתית, כידוע, בחנוכה היא מוסיף והולך. בית שמאי הציעו להדליק ביום הראשון 8 נרות לזכר הנס הגדול, ואז ביום השני 7, ואז 6, מה שנקרא פוחת והולך. להתחיל בגדול בוואו ולרדת, לרדת, לרדת. הגישה שהתקבלה, אנחנו כולנו, אני לא מכירה גישות הפוכות, כולנו נוהגים כבית הלל. מה היא גישת בית הלל? מוסיף והולך. ביום הראשון אור קטן, נמצא משהו קטן וטוב. ביום השני עוד קצת אור, ביום השלישי עוד יותר, זה הדרגתי. וכל תוספת, מה שנקרא אינקרימנטלי, כל תוספת בנויה על השלבים הקודמים. אי אפשר להתקדם לאור הרביעי בלי האור השלישי. וכל יום מחפשים עוד ורוצים להגביר את האופטימיות, האמונה, את האור, את הניצוץ. זאת הגישה הפילוסופית היהודית, זה מה שחנוכה אומר לנו, וזה הסיפור. וכל כך הפוך מה-X המעצבן הזה, שאתם כמו שאתם מצבן אותי. אני רוצה בהקשר הזה להקריא לכם איגרת של הרבי מלובביץ', סיפור בעיניי מקסים של אדם שכתב לו וקיבל תשובה יפהפייה. אדם כותב לו שהוא לא ראה טוב מימיו. זאת איגרת כבר משנות ה-50 או ה-60. הוא לא ראה טוב מימיו. כך הוא כותב לו. הרבי עונה לו באיגרת מופלאה. האדם מתלונן על בעיות, נגיד, פרנסה, או בית קטן, או כל מיני, או בריאות, דברים שלא הולכים לו טוב, והוא לא מתבייש להגיד שהוא לא ראה טוב מימיו. זה הניסוח, כן? אוקיי. האם אתה לא מרגיש את הסתירה במכתבך? בורא עולם הזמין לך את בת זוגך. בת זוגך, אתה נשוי. ברך אותך בילדים. יש לך פרי בטן. יש לך בית. ואתה כפוי טובה במידה מבהילה. זה מי שמכיר את הלשון, את רבי לובביץ', זה מבהיל, איך שהוא כותב את זה. ואתה כפוי טובה במידה מבהילה. אלפים מתפללים לבן זוג ולפרי בטן. כמה עושר יש לך? ואתה לא מכיר בברכה? מה הפלא שאין עוד טוב כשאתה לא מכיר בטוב? ואנחנו ממשיכים. מובן, זה לא שאתה לא צריך לשאוף לעוד, אותו בן אדם ביקש. מי כמו הרב מלובביץ' היה מעודד אנשים, תמיד עוד, אף פעם לא הסתפק בכלום. סיפרו לו שפתחו בית ספר, תפתחו עוד אחד. עשו פעילות, תעשו כפול. ודאי שהוא לא אומר לו להסתפק במה שיש. מובן שאין כוונתי לומר שהפרנסה צריכה להיות בצמצום, או מצב הבריאות בחלישות וכו'. אלא באתי לעורר. אפשר שזהו הטעם לחלישות הבריאות ולהיעדר הרחבה בפרנסה. מה? כיוון שאיננו מכיר כלל בברכת השם יתברך, בעניין עוד יותר עיקרי מאשר שלמות, בריאות והרחבת הפרנסה, והיא הברכה בבנים ובנות, ההולכים בדרך השם. קיבלת ילדים צדיקים שממשיכים את הדרך, אתה לא מבין שזה יותר חשוב אפילו מזה, על זה אתה לא מודה? איך כתבת לי? אומר הרבי, לא ראה טוב מימיו? אם אתה לא מכיר בזה, אולי זה הטעם לבריאות לקויה, להיעדר פרנסה מספיקה וכו'. ופה הוא מסיים בגישה של המוסיף והולך של טוב מוביל לטוב. כשאין מכירים בטוב הנראה והנגלה הניתן מלמעלה, ובפרט כאשר היא ההכרה היא באופן מבהיל כל כך, עד שבא לביטויים חריפים שבמכתבו, מהו הפלא? אם מלמעלה אין ממשיכים ברכה בשאר העניינים. תקוותי ששורותיי אלה, המעטות בכמות, תספקנה להאיר עיניו לראות את המצב כמו שהוא. בואו נעצור ונבין. זה לא רק שאני כל יום מחפש עוד טוב, אלא שטוב מוביל לטוב. זה כמו מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. אור גורר אור, וחושך גורר חושך. X גורר X, ו-V גורר V. כאילו, אם אתה לא מכיר בטוב שיש לך, וכותב לי שלא ראית טוב מימיך, אתה לא שם לב שאתה נשוי עם ילדים טובים, ובית, ועבודה, אז מה, איך יבוא עוד טוב? אתה צריך כלי כדי לקבל את השפע. תעשה כלי, הכלי הוא להודות על מה שיש. ככל שתודה, תקבל יותר. וזה חנוכה. פתאום זה הכניס לי ככה איזה חידוש בנרות. זה לא רק להוסיף כל יום, אלא זה שאני מוסיף מביא עוד שפע. זאת גישת חיים. אנחנו מודים על כל דבר טוב שיש, וממשיך, ממשיך, ממשיך. מוסיף והולך. מוסיף והולך בטוב. הנקודה הזו היא פרט הלכתי. כאילו זה הלכה היבשה. לא מדליקים מ-8 ל-0, מדליקים מ-0 ל-8. אבל זה יותר, זה השקפת עולם, זה תפיסת חיים, זאת האידיאולוגיה שלנו. ובטח ובטח שבקורונה זה צריכה להיות האידיאולוגיה שלנו, לראות את הטוב, לחפש את הטוב הקטן ולהעצים אותו, להעצים אותו כל דבר, להעצים כל דבר טוב. אוקיי, דיברנו תחילה על כך שאנחנו חלק מסיפור גדול, זוכרים איזה וואו זה הדלקת נרות חנוכה, איזה וואו זה עושה בשמיים? דיברנו על מנהגים, זוכרים אחר כך את כל המהלך עם הנסיך הקטן ועם הבן איש חי, להבדיל, ועם הרב בוקרת והחמין והניגון והפוסטים בפייסבוק וכולי. הנה, אני רואה פה שהרבה הרבה אנשים משיקגו וממעלה אדומים. כותבים לנו פה על הויזן בלויזן של סבתא רחל, אני לא יודעת מה זה, אבל שיהיה בתיאבון, זה נשמע כמו משהו זה. והסחינה והקוסקוס, אומר לנו חיים בוזנה. בקיצור, תודה לכל מי שכותב ומשתתף, ואני חושבת שהנקודה של המנהגים הרחבנו עליה כי היא חשובה. נקודה שלישית, לאור עיתון הטיים, השער המזעזע, אנחנו, הייתי אומרת, מחמירים בגישה של חנוכה, של מוסיף והולך, מוסיף והולך. מעניין אותי אם יש עיתון בארץ שהמעז לעשות שער כזה, ואיך זה היה מתקבל, אני לא יודעת, אני מקווה שלא. אבל לטוב, התקשורת אצלנו, כל דבר, באמריקה עשו בדיקת עובדות, התחילו לעשות בדיקת עובדות אצלנו, וזה די מביך. אז אני מקווה שלא כל דבר נייבא משם מיד. אוקיי, בואו נעבור לנקודה הרביעית והאחרונה, במדריך שלנו לקראת חג החנוכה, ואני אחבר את זה ל-30 של הרב זקס. חנוכה, נקודה רביעית היא גבורה מודרנית. אנחנו לא חוגגים גבורה שהייתה פעם. אנחנו גיבורים. נדמה לנו שאנחנו לא גיבורים כמו המכבים והחשמונאים. אנחנו סופר הירוז. להיות יהודי מחויב בתקופה הזו, זו גבורה לא פחותה מאשר בכל הדורות. אנחנו לא מתחרים. לא היינו בשואה ברוך השם, רוב צופנו. לא היינו פה ב-48, ובטח לא באינקוויזיציה, זה אף אחד לא היה. וברדיפות והפוגרומים וכו'. ובכל זאת אנחנו גיבורים. ועל הנקודה הזאת הרב זקס דיבר הרבה מאוד. אני רוצה לראות לכם אלבום תמונות, הסתכלתי קצת על תמונות, זה מקפיץ לי כל פעם דברים מלפני שנה בתקופה הזאת. אני רוצה לראות לכם קצת תמונות, מה זה אומר לחיות בארצות הברית, וללמוד להעריך גם את אחינו שבגולה בתקופה הזאת. כל מה שאתם רואים עכשיו, הוואי נורמלי. אני מעולם לא חגגתי קריסמס, אבל במובן מסוים, כשאתה שם, זה נכפה עליך. אתה רוצה או לא תרצה, אתה משתתף בחגיגה. ממש כפייה נוצרית, כן, זה עוד לא היה לי בחיים. כפייה נוצרית, כל התמונה שאתם רואים עכשיו, הנה, תראו, אני באיזה טיסה פנימית לממפיס. ככה זה נראה. אני, סנטה מחכה לי עכשיו, זה אטמוספירה. אתה מרגיש מיעוט קטן. אתה בכלל לא במסיבה. יש מסיבה, יש אירוע. אפילו הילדים אמרו, אמא, מה קורה פה? אתה נכנס לחנות, אלה המבצעים, וזה בכל החנויות ראווה ובכל ה... ככה, מה שמראים לך, וכל המבצעים, והשירים ברקע. אמרתי לה, מוכרת, את לא יכולה, כאילו, זה הפלייליסט? אמרה, אסור לנו. כל חודשים, נובמבר, דצמבר, ינואר, רק פלייליסט של סנטה, וג'ינגל בלז, ועצי השוח, וגרביים, ומתנות, והו-הו, ונעליים, ושלג. הכל, הכל, אתה זה, כאילו, אתה מתחיל לפזם את זה בעצמך. בתוך זה אתה גיבור. אתה מרגיש גיבור, ואתה מבין את הגבורה הגדולה של יהודי התפוצות בכל הדורות. בדור שלנו אולי במיוחד, כי בדור שלנו מקבלים אותנו באהבה, לא באנטישמיות, מוכנים שנתבולל, מוכנים לקבל אותנו בקרבם. והרב זקס דיבר הרבה על הנקודה הזו, שזאת גבורה מתוך משבר להיות יהודי, אבל גבורה יותר גדולה זה כשאין משבר. כשאין משבר, אין רדיפות, זאת גבורה אדירה. כשאין רדיפה ואין משבר, לשמר את הזהות של חנוכה. לא סתם חנוכה הופך לאיזה מרצ'נדייז אחד גדול שם, זה קריסמוסקה, איזה חיבור כזה של הכל ביחד. זה עם הטורקי של ה-Thanksgiving, וזה עם ה-Halloween, וזה איזה מישמש כזה גדול. בטח שאף אחד שם לא ידבר על מי להשם אליי, כן? על הגזרות, אנחנו רוצים לשמור שבת וכו'. כמובן, יש יהודים יקרים באמריקה שלא מבולבלים, אבל משהו מסחרי כזה שמערבב את הכל, ולא משנה אם את היהודי או לא יהודי, בוא תחגוג ביחד את האשוח ואת החנוכיה. וזה אפשר להרחיב, זו נקודה חשובה מאוד ועצובה מאוד. מסר, בלי לשים לב, אתמול ב-30 של הרב זקס, הוא ניתן על ידי אשתו. היה טקס בלונדון, כלומר שידור, אין היום טקסים, אין אירועים, אבל כל אחד שלח מארצות הברית, מכל העולם, נשלחו קטעים ששודרו שם, על ידי 30 הרשמי שאירגן המשרד של הרב זקס, דן סאקר למי שמכיר, וג'ואנה, וכל הצוות היקר ששנים עבד איתו, והתבקשתי גם לשלוח מפה קטע קטן באנגלית, ומאוד, כאילו, התרגשתי וגם הרגשתי לא בדיוק, בוא נגיד, דיברו שם הנסיך צ'רלס וטוני בלר וגורדון בראון, וכאילו, הרגשתי לא בדיוק בליגה, וראיתי את זה ככה די בחשש, כי אמרתי, בטח זה משהו אינטלקטואלי, פילוסופי, על ההגות שלו, ומה, אני, כאילו, אני דיברתי על הנקודה מאוד, מאוד דתית, מאוד יהודית שלו, בעיניי מרכזית, אבל אמרתי, בטח שם זה ילך לכיוונים אחרים. ואילן אשתו פתחה את הערב, בהתרגשות, ואמרתי, מודה לכל מי ששלח מכתבים בחודש האחרון. נתחיל את הדוגמאות. הדוגמה הראשונה שהיא נתנה, זה מכתב שאומר, שלחנו את ילדינו לחינוך יהודי בגלל כתבי הרב זקס. כלומר, היא לא מבולבלת. עוד מעט ידברו פה כל הלורדים והפרינס אוף ויילס וכל הארכיבישוף מקנטרברי, כולם ידברו עוד מעט, יהיה מכובד וגלובלי ועולמי. קידוש השם ואור לגויים. משפט ראשון שאומרת על מנתו במלות ה-30, זה מכתב שאומר לה, שולחים לחינוך יהודי בגלל הרב זקס. זה המסר בעיניי, זהו, כאילו, המשכתי לראות, אבל הבנתי. וזאת גבורה בדורנו, זו גבורה בחול חינוך יהודי, זו גבורה בארץ, לא לבזות את הפירמה, להמשיך את דרכם של המכבים, זה לא פשוט. ולסיום זה גם מתחבר לפרשה, נחבר את זה ככה לפרשה ונסגור את המסע שלנו. בדיוק, זה מעניין שזה יוצא כל שנה ככה, יוסף בתרבות מצרית נוכרית, וחשמונאים במלחמה תרבותית משלהם. פרשת שבוע. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר, סריס פרעה, פרשת השבוע, פרשת וישב. שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעאלים, אשר הורידו שם. יוסף יורד למצרים, מתגלגל, והגיע לתרבות זרה, כמו אותו יהודי במנהטן, או בלונדון, או כמו יהודי פה, בתרבות המתבוללת בימי המכבים. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. ויער אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. והיא מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו. ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו, בבית ובשדה. יוסף מגיע לתרבות זרה, והמילה המנחה לגביו זה השם, ברכת השם. לא רק התורה מספרת, אפילו הבוס שלו, איך זה אומר? וירא אדוניו כי השם איתו. אפילו המצרי מבין שהשם איתו. הוא שם שמיים שגור על פיו, אומרים לנו חז"ל, בכל אשר היה, היה מתפלל, היה גאה בזהות שלו, לא נטמע, לא התלהב מהקריסמס המקומי, שבטח חגגו שם, והיה שוב הרבה יותר מפואר. חנוכה הוא חשקלות של גבורה תרבותית, של מעטים מול רבים. אין לנו עניין לכבוש את העולם בתרבות שלנו, שכולם, אנחנו לא מגיירים באופן מיסיונרי, אבל את זהותנו עצמנו, את הסיפור שלנו, יש לנו עניין לשמר, לחזק ולהעצים. זאת הגבורה של חנוכה, להצליח ברוחות, הרוחות של אז והרוחות של היום, לשמור על גבורה כזו, ושלא תחשבו שרק סיפורי גבורה של פעם הם, וואו, זה, על זה כותבים ספרים, על זה עושים סרטים, בשואה וכל הסיפורים, תמיד זה היה נאצים, קלגסים, פריצים, קומוניסטים, אנטישמים, פשיסטים, ומה אנחנו פה ביום יום, ירושלים, תל אביב, מה את רוצה? זו כן גבורה, הגבורה התרבותית שלנו, על הערכים, על האמונות שלנו, היא המשך של הגבורה של יוסף ושל גבורת המכבים, ושוב, נקודה משמעותית מאוד במשנתו, של הרב זקס, ככה במנות ה-30, כשיש משבר צריך מסירות נפש, כשאין משבר צריך יותר מסירות נפש. ברוך השם, אין משבר, משבר רוחני, אף אחד לא אומר לך, לא, אין רדיפות פה אחרי אנשים אנטישמיים, לא אומרים לך, לא מכריחים אותך. כשנוח, אתה גם בניסיון. זאת גבורה גדולה גם בימינו, גם מתוך הפינוק והנעימות שאנחנו גדלים וחיים בה. אוקיי, אני רוצה לסיים, דיברנו על ארבעה עניינים. דיברנו על כך שאנחנו חלק מסיפור גדול, דיברנו על הקשר למשפחה, למסורת ולמנהגים, דיברנו על כך שקצת זה גם טוב, ודיברנו על כך שגם אנחנו גיבורים. אל תתביישו בגבורה שלנו, זאת גבורה גדולה מאוד, היא מצטרפת דור אחרי דור לסיפורי הגיבורים. אני מודה לכם מאוד, בצופנו, שיקגו, וואו, אורלנדו, אלן קובי באורלנדו, ועוד ועוד. תודה לכל מי ששיתף במנהגים היפים של המשפחה שלו. ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם. בלב חג החנוכה ניפגש לשיעור. מזכירה לכם לסיום, למי שמעוניין לעקוב אחרי התכנים ולקבל אותם באופן קבוע, אז זאת הדרך, מיד נראה ככה על המסך את השקף המתאים עם האינפורמציה שאתם מחפשים. מי שרוצה לקבל את החלק היומי באופן קבוע, עושה זאת כך. הנה נראה את התמונה מיד. שולחים אס-אמס או וואטסאפ או מסרון, ופשוט מקבלים את זה ישר לסלולרי באופן כמובן בחינם. אפשר להצטרף לכל המנויים בארץ בעולם, זה המספר טלפון, לשלוח או מסרון או וואטסאפ ולהצטרף. במקביל, יש גם חג, חוג לנערות, התבלבלתי מחנוכה, זה לא חג, זה חוג, חוג סדנה שבועית לנערות, ולילדות, מי שמעוניין, לכתוב בגוגל, נפגשות עם סיוון רהב מאיר, כל הפרטים שם, אם יש לכם ילדות שזה יכול לעניין אותם. תודה רבה, וחנוכה, אחרי כל מה שלמדנו, חנוכה.